יום כיפור שאני אתעסק בפוליטיקות. טוב, אמר יהודה בן שאול זיכרונו לברכה, יש לכם?
זה הפתחה, מה זה? הפתיחה, מה זה?
אז אנחנו דיברנו קצת על העניין של השליחות שרבי יהודה הלוי עושה. אתם זוכרים פעם שעברה אמרנו שרבי יהודה הלוי הוא אחד מגדולי גדולי הראשונים, חותנו של הרבי בן עזרא, ולפני הרמב״ם ולפני הרבה מגדולי ישראל, ויחד עם זה הוא כותב את הספר הכוזרי, כאשר הוא שם לעצמו, כמו שהרמב״ם שם לעצמו וכמו שהרחובות הלבבות, גדולי הדורות האלה, כן, גדולי הדורות ששמו לעצמם למטרה לחלץ את עם ישראל מן הגלות ומן הסכנות שבגלות, בהיותם בחושך הגלות, לתת להם נחלה וחלקה בתורה, בהדרכתה, בדרכיה של התורה, איך לחבר אותנו לארץ ישראל, איך לחבר אותנו לתרבות הישראלית המקורית הטבעית שצריכה להיות לנו, וגם את הכלים לעמוד בפני כל הגלים שיש בגלות של מתקפת הדעות הכוזבות, השיטפון של השקר של זיוף האמת שעשתה למשל הנצרות, שלקחה דברי אלוקים חיים, עשתה אותם דברי אליל וטעות, כמו שאומר רש"י, כן? ולהתמודד, הרי זה לא פשוט להתמודד. הגלות היא מצב שמטמטם את הנפש. עם ישראל לא נמצא בארצו, לא נמצא במקומו, לא נמצא בשלווה, במקום שכל הזמן נותנים לך מכות, כל הזמן מתעללים בך, כל הזמן מפקירים את דמך לא שווה פרוטה. אז הצרות הללו גורמות להרבה מאוד בלבולים. אם הרמב״ם כותב בהלכות שופר שהאומה שכחה מפני הצרות מה היא תרועה, תבינו שהצרות של הגלות זה לא משהו, זה כמו שמכניסים עכשיו אותך למכונת כביסה ומפעילים את הסנטריפוגיה ל-1,000 סיבובים לשנייה ולדקה, סליחה, ואחר כך אתה צריך לצאת ולהגיד מה השם שלך, מה תעודת זהות, מה המידה שלך, איפה למדת, מי אתה, מה השם הבא, מה השם אמא, איפה אתה עובד, הכתובת וכו'. זה לא פשוט, נכון? או להכניס אותך למין מצב שכזה, אתה מקבל מכות רציניות ביותר, מכות רצח, אפשר לומר. ואז להגיד לך, טוב, עכשיו תתחיל להגיד, נכון, עושים לנו את התרגיל הזה בטירונות של הטירונות רצינית, שנותנים לך לרוץ יפה יפה, ואחר כך מתחילים לשאול אותך איך קוראים לך, זה מתחיל קל וזה מה, זה גומר יותר ויותר קשה. לראות איך אתה מתפקד. עם ישראל בגלות היה צריך לשרוד. איך שורדים מגלות כזאת ארוכה, מגלות כזאת שהיא מלאה חושך, מלאה סכנות? בדרך, הדרך, דרך זה חזקת סכנה. אז אם ככה, אנחנו בדרך לארץ ישראל. כמה שנים זה ייקח? 100 שנה, 200, 1,000, 1,500, 2,000 שנה. מה חשב הרמב"ן, מה חשב רבי יהודה הלוי, כל אחד בזמנו, מתי עם ישראל ישוב לארצו? הם ראו את הדור שלנו חוזר לארצו, אבל הם גם ראו שבשביל שיוכל הדור שלנו לחזור, צריכים לתת לעם ישראל חימוש, לחמוש אותו, יצאו ממצרים חמושים, לחמוש אותו בתורה, בהדרכה, שמאפשרת בכלל לעבור את הגלים האלה. כן? גליך עלי עברו. אז בשביל זה ספר הכוזרי הוא אבן חשובה מאוד למה היא התשוקה לארץ ישראל, איך בונים את הזהות היהודית בצורה שורשית, בצורה טבעית, שהיהודי ידע מה זה להיות יהודי, מה מחשבותיו, מה היחס שלו אל הבורא ומה רוצה ממנו הבורא. אז דרך אפיתולוגיה כזאת שהרב ביהודה הלוי מכניס אותנו, של דו-שיח בין שני אנשים, אז הוא מברר הדו-שיח בין אדם שהוא גוי, והגוי הזה יש לו נפש, הוא בעל נפש, הוא אדם גדול, הוא אדם שיש לו היו כותבים עליו היום שיש לו נטיות רוחניות מופרזות והוא צריך להתאשפז. אבל הוא אדם חשוב, הוא אדם גדול בנפשו, הוא מחפש את האמת, והוא לא מוותר על האמת הזאת, והוא הולך עד הסוף, הוא הולך לברר את האמת עד הסוף, ולאט לאט האדם הזה הוא ילך ו יתגייר, יעבור את ההליך עד כדי שהוא בשלמות ירגיש שהמקום שלו זה תחת כנפי השכינה, ואז הוא גם מהווה דרך לנו לברר את דעותינו, מה חושבים וממילא גם מה לא חושבים. וזה מבחן גדול מאוד גם בימינו, שאנחנו נמצאים בחזרתנו לארץ ויש המון המון תרבויות, קודם כל המון מעם ישראל שבאו מהמון מקומות, וגם לא כל אחד הוא תלמיד חכם כזה שהוא מברר את דעותיו. אז יש לך שוק של דעות בארץ, שוק של השקפות, וגם שאנחנו בדור של שזה גם מכניס דרך כל הורידים, כל האינטרנט הזה וכל המכשירים האלה, זה דרך לא דרך מגיעה לך המון המון תרבות שהיא לא שלך, ואתה קולט, אתה לפעמים גם מסתנבר, והנוער שלך זה מעצב את ההתנהגות של דפוסי התנהגות בחברה הישראלית. בואו ניקח למשל את הדוגמה של לפני כחודש ימים, או אולי קצת יותר, היה המונדיאל. נגמר המונדיאל לפני חודש ימים? בערך? עכשיו תקחו ילדים יוצאים לתלמוד תורה עם התיק שלהם ועם החומש, הם רואים בדרך ילד שהוא עם התלבושת של ברזיל וזה עם התלבושת של ארגנטינה, עובר בדרך בצפפה, הוא רואה 30 ערבים שיש להם דגל ברזיל על הבית, הוא שואל, זה דגל פלסטין? לא, זה דגל ברזיל. אז טוב, צריך להסביר לו. ובדרך אומרים, כן, החבר שלי גם כן אמר לי שהוא ראה ברזיל, ברזיל זה, כן, ולאט לאט זה נכנס לתודעה. אחרי מספר שנים יש לך ילדים אוהבי כדורגל, מתלהבים מהכדורגל, וכל כך מתלהבים ש נחמד לא נחמד זה נכנס לסדר היום. האם זה דבר טוב? אני לא נכנס עכשיו אם זה דבר טוב או לא טוב, אבל הנה זה דבר שהוא לא שייך לתרבות ישראל. המשחקים האלה בצורה שזה נעשה בתוך המונים ובתוך מגרשים כאלה ופוקוסים, והם נקראים האלילים של של הכדורגל והכוכבים וההיכלים, כל המילים המקודשות הללו שהם מן הקודש, מורידים לך, מורידים לך אותו. וגם בתרבות דיבור, היכל זה הופך להיות דבר, היכל נוקיה, והכוכב, כן, הכוכב נותן מספר לכוכבים, איך אומר הפסוק, נותן מספר לכוכבים ולכולם שמות יקרא. זה מושג, צריך הרבה ללמוד מה זה כוכב. השם קורא לכל כוכב בשם. שם זה מהות, זה כן, לבוא ולספור את הכוכבים זה לעשות אותם אחד אחד. למה אנחנו לא סופרים את ישראל? נותן מספר לכוכבים, מה הכוונה? שהוא מלקט אחד אחד מן הכוכבים. למה אסור לספור את ישראל? כי ברגע שאתה סופר את ישראל, אתה עושה אותם אחד אחד, אתה לא עושה אותם עם, אתה לא עושה אותם אגודה אחת, אתה עושה פרקים פרקים, קרעים קרעים. זה חמור מאוד, גם שהברכה לא שורה על דבר שיש בו מניין ויש בו קצבה, שיש בו אין הברכה שורה, כן? ובכל זאת פה הקדוש ברוך הוא נותן מספר הכוכבים. כוכבים זה שם שאתה לא נותן ככה. אתה לא יכול להגיד לילד כל הזמן אתה הכוכב שלי, אתה הכוכב. צריך להיזהר, כמו שלא אומרים לילד צדיק צדיק צדיק, מכניסים לו שם צדיק. צדיק זה מדרגה, ולא אז בדבר הזה אתם רואים שהתרבות היא נכנסת דרך כל הכיוונים. ואנחנו היום זקוקים מאוד לעוגן, לאיפוס, לדעת מה חושבים, איך חושבים, מה זה למשל תפילה, מה זה הרצון להיות ביחס אל השם, שיהיה לנו ליחס, לברר את היחס אל האלוקים. מה היחס שיש לי? האם זה מלבר או מלגב? יכול להיות שאני חי חיים שלמים ופתאום אני אגלה שלעולם לא היה לי יחס באמת בתפילה שלי אל השם. האם התפילה זה אני המדבר? למה, שואל הכוזרי, למה קובעים לי מה אני אומר בתפילה? אולי קראתם ש כתבתי באלון של נועם שיח לקראת הימים הנוראים, שזה כל העניין של התפילות ושל ה... אז הבאתי את זה מהכוזרי. מה? מכינה. צריך אמר יהודה בן שאול זיכרונו לברכה, שאול שאלו אותי על מה שיש איתי מן הטענות והתשובות על החולקים עלינו מן הפילוסופים ואנשי התורות ועל המינים החולקים על המון ישראל. כלומר, שאול שאלו אותי על מה שיש איתי מן הטענות והתשובות, כן, שיש פה בספר הזה גם טענות וגם תשובות, כלומר שזה ספר שנכתב להגן, הוא בא להגנה על החולקים עלינו מן הפילוסופים ואנשי התורות. יש הפילוסופים, זה אנשי מחשבה הקרטזיאנית, אנשים שחושבים בהיגיון, בדרך ההיגיון, בדרך הניתוח השכלי, וחושבים מאוד מאוד להגיע עד כדי הדיוק הכי גדול שיכול האדם להגיע מתוך כוח שכלו. כן? מכוח שכלו. מן הפילוסופים ואנשי התורות. אנשי התורות זה כל מיני תורות. יש תורות, יש אמונות. יש אמונות ויש דעות. תורות זה יכול להיות דתות, זה יכול להיות אמונות, זה יכול להיות השקפות, זה יכול להיות תפיסות. ועל המינים. המינים זה יכול להיות המינים כפשוטו, אבל זה יכול להיות גם האפיקורסים, כי זה עבר סנזורה הדברים האלה, ומינים זה לא תמיד המינים, כי הסנזרים של המיסיון לא היו נותנים לעבור ככה את הדבר. החולקים על המון ישראל, יש פה נקודה שהיא החולקים על המון ישראל. מה פירוש? לא על חכמי ישראל, לא נאמר על תורת ישראל, אלא על המון ישראל. אז יש פה שתי אפשרויות לפחות להסביר, שעל המון ישראל, קודם כל שהמון ישראל זה עם ישראל, שאת הדרך, זה מה שנאמר עליו, עם כשעורף הוא. בסדר, אז עם ישראל הוא עם כשעורף, לא רק לרעה, גם לתורה, כי הוא לא מבטל כל כך מהר את דעותיו, ולא נוטש, כן, את נחלת אבותיו, כי זה לא מן המוסר. מה שקיבלו מאביהם ומאבות אביהם, הם ממשיכים את אותה המסורת, ולהזיז אותם מאותה מסורת, אתה תמצא עם כשעורף. אז זה המון ישראל. זה גם בגמרא, הרבה פעמים כאשר נאבד מנהג או דבר, אומרת הגמרא, פוק חזה מדעמך דבר, מה עשה העם, פוק חזה, צא וראה מה העם עושה, ואתה תדע איך. למשל, לא ידעו איך בפסח שחל בשבת, איך מובילים את הסכין המאכלת, לטלטל את המאכלת, זה בעיה, אז איך עושים? אז פוק חזה מדעמך דבר, ראו שמכניסים את הסכין בתוך הצמר של הכבש, והוא מתהלך עם הסכין. אז יש פה עניין של צא וראה מה העם עושה. איך? תשאל את הזקנים, תשאל את הסבתות, ואתה תדע מה מנהגך, כי זו עדות חיה אמיתית. איך יכולה להיות עדות? יכולה להיות עדות מתוך שהעם נשמע למנהגים ושומר למנהגים ועושה. אז המון ישראל זה גם דבר שיש בו יסוד גדול מאוד. תן לי את עדר היקר משם. יש בספר עדר היקר ביור שמה זה המון ישראל. המון ישראל זה כוח המנהג, כוח השמועה, כוח ההתנהגות של עם ישראל. מה זה? זה קו קובע. אולי יש לך עם שלם שטועה. אני אומר, תודה רבה. אז זה לא ככה, לא כל כך פשוט לבוא ולומר לעם ישראל. בעדר היקר כתוב ככה, ש קודם כל לא פשוט למצוא כפירה מעשית בעם ישראל, שאין זה מן המוסר כלל. ככה אומר הרב זצ"ל, ואין הדבר תלוי דווקא בדעות נאצלות. תדע שהרי אנחנו מקיימים באהבה מנהגי ישראל. מנהג יש לנו עם המון ישראל, מה היחס שיש להם אל המנהגים? הרבה אהבה. מקיימים באהבה מנהגי ישראל, שאנו יודעים שלא נצטווינו בהם על פי שום נבואה. גם שאנחנו יודעים שמנהג זה לא נבואה, יש מדרגות, יש תורה, אספקלריה המהירה של משה, ויש מנהג נביאים, דברים שבאו לנו מן הנביאים, למשל הקפת המזבח עם הערבות ומה שאנחנו עושים בסוכות וכדומה, כן? זה לא בא לנו מן הנביא. והכל מפני חיבתה של אומתנו, אהבתה וכבודה החביב עלינו, משום כבוד האומה ומשום אהבת האומה אנחנו מקיימים את המנהגים. ידעת את זה? זה שאתה מדגדג במנהגים, אתה מבטא את אהבתך לאומה הישראלית, את חיבתך, היא חביבה עליך. אל תיטוש תורת אמך, זו אמא, אמא כנסת ישראל, בחיבה של קדושה אלוקית עליונה. זה היחס של המנהג. כשאנחנו מדקדקים ועושים ומקיימים את המנהג, יש לנו זקן שלפעמים, אז אנחנו מבטאים את החיבה של הקדושה העליונה שנמצאת בתוך כנסת ישראל. נו, ידעתם את זה? זה נקרא המון ישראל. וכן כל מצוות חכמים שאנו מקיימים, היסוד העיקרי שלהם מה הוא? קבלת הגוי כולו, כל בית ישראל. הרי כשיש גזרה או שיש תקנה, כן, אז אם היא לא מתקבלת בתוך העם, היא לא קיימת, נכון? היא לא מתקיימת, אז היא לא מתקבלת, לא התקבלה, זהו, אין. למשל קרי, לכאורה זו הלכה, אדם שראה קרי הוא צריך ללכת ולטבול לפני ללמוד תורה, אבל זה לא התקבל בעם, אז זה לא להלכה. המהר"ל מפראג אומר שזה להלכה לתלמידי חכמים, אלה שיש להם לא יודע בדיוק, יש להם מדרגה בתורה, ביחסם אל התורה, אבל זה לא יתקבל בתוך העם, אז זה לא הלכה. אדם שראה קרי יכול להמשיך ללמוד תורה, הוא יכול, בסדר, טוב שיתבול, אבל זה לא, זה לא יתקבל. מה אתם אומרים על זה? דברי חכמים, כן? כל מצוות חכמים שאנו מקיימים, היסוד העיקרי שלנו היא קבלת הגוי כולו, שהיא כבוד האומה והשפעתה ההיסטורית הנצחית האלוקית והחביבה. שכל מה שהיא יותר מתעתקת, כל מה שזה יותר עתיק, היא יותר מתחבבת ומתגלה בתוכה, מתגלה בתוכה יותר הרצון והצביון הכללי של האומה הישראלית. כמה שיותר המנהגים האלה הם עתיקים, כמה שיותר הצביון של עם ישראל, של האומה, יוצא. אז זה לא, זה לא כמו שאתה תלך עכשיו לבלגיה ואתה תראה שיש למשל קרנבל שקוראים לו קרנבל דו בנז', זה עיר, כפר, והקרנבל שם כולם לובשים מין בגדים נפוחים כאלה עם כל מיני פעמונים כמו שעושים לפרות, אז ומתהלכים בה, אז זה נחמד, זה יפה, יש הרבה צבעים, בסדר, אבל אם לא עשית את זה, זה לא קרה כלום. פה במנהגים שלנו יש צביון האומה בכללה. זה משהו אחר. זה המהות הרוחנית של האומה, איך היא עובדת את השם, איך היא אוהבת את, איך היא אוהבת לבטא את היחס שלה אל האלוקים שלה, אל הבורא שלה, אבינו מלכנו, אנחנו, נכון? את היחס הזה המיוחד, איך היא מבטא אותו, איך היא מבטא את הדבקות הזאת, על ידי כל מיני מנהגים שהולכים ומתפתחים. כמו בין איש לאשתו יש לפעמים דברים מיוחדים שרק האיש והאישה יודעים לעמוד עליהם, כי זה נרקם במשך הרבה שנים של 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 חיבה ושל כבוד ושל יחס הדדי, שלפעמים מבט אחד יכול להגיד יותר ממגילות שלמות. וזה לא יהיה בין שני חברים שנעשו חברים רק עכשיו. אין איזה אפשרות להשוות, נכון? אז אלף אלפי הבדלות גם בעניין של החיבה שלנו אל האומה, בזה שאנחנו מקיימים ושומרים ומשמרים את הדברים שבאים לנו, אפילו שלא יבואו מדברי נביאים, אפילו שלא יבואו מדברי תורה. אז אתם רואים שלהמון המון ישראל זה תזיז את זה, זה לא ככה. זה תורה שחיה בתוך האומה, זה התנהגות, זה חשיבה, זה דפוסי התנהגות הנובעים מהשקפות עולם, מטהרה וקדושה ודבקות, שעושים שזה ככה ולא אחרת. זה נקרא בלשונו, כן, המון ישראל. ויש אנשים כביכול פילוסופים, אנשים עם שכל גדול, שבאים וחולקים על המון ישראל. טוב, אם חולקים על המון ישראל, זה אומר דור שני. זה לא חובת הראייה על המון ישראל, זה חובת הראייה על המון הפילוסופים. זה ברור?
המון ישראל או על היהדות בכלל?
זה אותו דבר. איפה היהדות חיה? למה קראתי לך עכשיו את דתר היקר? לומר לך שהיהדות זה לא שאתה הולך למוזיאון. היהדות והמון ישראל זה לא שני דברים שונים. זה לא שאתה הולך למוזיאון ואתה פותח ספרים כדי להבין מה זה יהדות. יהדות אתה צריך לחיות בתוך עם ישראל, ובזה שאתה חי את חייך בצורה בריאה, בצורה טבעית בעם ישראל, חי את חייו של עם ישראל, את תרבותו, את תורתו, את השקפותיו, אז זה יהדות, נכון? להיות שייך לעם ישראל זה לא רק לאכול חומוס. אם תבוא ותגיד אני ישראלי, יש לי כובע טמבל, יש לי פיטה ויש לי חומוס ואני מזדהה עם זה, אז אתה אדם מאוד מאוד מגושם. זה לא יכול להיות חיי עם ישראל. עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, זה לא, זה בסדר, זה נחמד החומוס, אני גם אוהב חומוס יותר מדי אני חושב אפילו, אבל אבל בכל זאת זה לא יכול לבטא עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, נכון? אז פה אומר לנו הרב, וזכרתי מה ששמעתיו כבר מטענות החבר אשר היה אצל מלך כוזר הנכנס בדת היהודים היום כ-400 שנה, כאשר נזכר ונודע בספרי דברי הימים כי נשנה עליו פעם, וזכרתי מה ששמעתיו כבר מטענות החבר אשר היה אצל מלך כוזר הנכנס בדת היהודים היום כ-400 שנה, כאשר נזכר ונודע בספרי דברי הימים. אז הוא מספר סיפור שהיה אחד מיוחד, שהוא היה מלך הכוזרים, אומה שנכנס בדת היהודים, שהוא נהיה יהודי היום כ-400 שנה, כאשר נזכר ונודע בספרי דברי הימים כי נשנה עליו חלום פעמים רבות. היה חלום שחוזר אליו הרבה פעמים. אז תראו, חלום שחוזר הרבה פעמים זה יכול להיות שטות. אדם חולם שהוא נעשה ציפור, טוב, או אדם יש לו פחד מכל מיני, אבל למשל חלום פרעו, חלומות פרעו, הוא מלך, והמלך הזה יש לו דאגה לאומה שלו וגם אהבה לאומה שלו, ומתור דאגתו ואהבתו ורצון להטיב לאומה שלו, כל ענייניו, כל מהוויי חייו הם סביב האומה שלו. ואז גם כאשר הוא חולם, אז הוא חולם על האומה שלו, כי זה תופס את העיקר של ענייני היום שלו, נכון? ככה רואים אצל פרעה שעניין העיקרי אצלו מה הוא? הוא האומה שלו ועניינה, והאם היא תתקיים, אם יהיו שנות בצורת או שנות, אז ככה הוא חולם. ודאי שזה גם השם שמביא לו את זה, כדי שיתגלגל ליוסף ויצא מן הבור ויהיה משנה למלך, בוודאי. אבל הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, והוא חולל מהפכות עם כל מיני אירועים, אין סוף אירועים שהם אירועים לא ניסיים, טבעיים, דברים שיכולים לקרות, וזה 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 וזה, ובסופו של דבר אתה מגיע לחשבון. זה ככה הקדוש ברוך הוא. עכשיו כשהחלום בא וחוזר וחוזר, זה אומר שיש פה נקודה שהיא מאוד מהותית לאדם, מאוד חשובה לו, לאדם הזה. אם זה חוזר וחוזר ונשנה וחוזר, זה לא סתם. זו נקודה שאצלו היא נקודה חשובה. זה לא אובססיה, הוא לא אדם שצריך להשפז, אלא זו התופעה הזאת של החלום החוזר נובעת ממה שהאדם הזה יש לו בלב ובנפש, ויותר מזה ברוחו, את הרצון העז למשהו, להטיב, לברר. אז אומר, כן, פעמים רבות כאילו מלאך מדבר עמו ואומר לו, כוונתך רצויה אצל הבורא, אבל מעשיך אינם רצויים. כן, כוונתך רצויה אצל הבורא. מה הכוונה? אתה יש לך כוונות בלב, אתה לב טוב. היום אומרים לך העיקר זה הלב. אני לא שומר שבת, אבל כבוד הרב, העיקר זה הלב. כלומר, אני איתך, ישר כוח שאתה פה. יש אנשים שבאמת יש להם כוונות רצויות, הם באמת רוצים דבר טוב, אבל הדרך שהם הולכים בה היא לא נכונה. למשל הגוי הזה מסכן, הוא רוצה לעבוד את השם, אז הוא מתפלל, אבל כשהוא מתפלל, הוא מתפלל לא לשם, הוא מגשים, הוא אצלו השם תמיד בחייו, הראו לו פסלים, הראו לו כוכבים, הראו לו כל מיני עצמים ובלבלו אותו, אז הוא לא יודע. אז אומרים לו, כוונתך רצויה, אתה מחפש את האמת, אבל מעשיך אינו רצוי. מה שאתה עושה, שאתה מקריב לאליל הזה או לאליל האחר, זה לא זה. מעשיך לא יכול להיות רצוי. יש לו בנפש תשוקה פנימית כמו לכל אדם. זה גם דבר שהרב אומר, שהרי כתוב אומרת ככה, אומר רב זצ"ל בעדר יקר, אומר לולא השנאה שהולידה, ההנהגה הרעה של הקתוליות, יורד פה על, על הנצרות, למשל שהתפארה באמונה באלוקות ובקדושת כתבי הקודש בהנהגתה המוסרית הרעה בלבבות. היא כל הזמן דיברה במושגים של קודש, אבל בלב כן היה רוע גדול מאוד. היא תמיד דיברה על האהבה למשל, על הלוותר ועל להיות מוסרי, אבל לשחוט את היהודים זה היה בסדר גמור, לגנוב להם ולרדת לנפשם ולהעליל עליהם, כן? למשל אתם יודעים שהדבר הגדול, המגפת הדבר שהייתה במשך 15 שנה והרגה קרוב ל-25 מיליון איש באירופה במשך 15 שנה הללו, היהודים היו, לא הייתה שבר חייהם כקליפת השום, כי כולם מכנסייה לכנסייה ומכומר לכומר היו עלילות דם על היהודים, שהם בכישופים והביאו את המגפות הללו, ההורגות וגם שהם היו מתים, היהודים לא פחות מאחרים, אף אחד לא טרח להגיד רגע יש פה משהו לא הגיון. ועוד הרבה מאוד בעלי תרבות חופשים רבים וכן יתר האמונות המקדשות את כתבי הקודש בהנהגותיהם הרעות ביחס למוסר האנושי שהם האמונה, לא היה עולה על הדעת לולא כל ההשפעות הרעות של של הנצרות וכו', לא היה עולה על הדעת כלל, תשימו לב, לא היה עולה על הדעת כלל להונות את האמונה על ידי השיטות החדשות. כלומר שכל התפיסות החדשות לא היו יכולות לבוא ולהרער באמונה של האדם, כי לאדם יש בעומק נפשו אמונה. ילד באופן טבעי מאמין, ייתן לו לגדול באופן טבעי הוא מאמין. ידוע שהרוסיה האתאיסטית עשתה המון 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 השתדלות, הרבה מאוד היא הייתה צריכה לעבוד כדי לעקור את את הטבע האנושי הזה להיות מאמין. והיו מחקרים ונכתבו דברים וכו' וכו'. בכל זאת לאדם יש לו בליבו תחושות שהן חזקות מאוד, שהן ודאיות לו, שהוא צריך להתפלל, הוא צריך להתייחס, הוא צריך לפנות אל גורם על. איך זה נקרא גורם על? מה אני מדבר? לבורא עולם, לבורא, למשהו שהוא מסביר את כל. אבל זה לא בגלל שהוא בתמיהה בפני העולם. אברהם אבינו הגיע להבנותיו שהוא התבונן בעולם, אבל זה התחיל קודם כל מהצד הטבעי שבאדם, של התשוקה לאלוקים. את ההוכחות אברהם היה חכם גדול, החוכמה היא לשמוע, להבין, לחקור, להוסיף וכו', נכון? אז פה אותו דבר, אומרת לו המימרה הזאת שבאה לו בחלום, כוונתך רצויה אצל הבורא אבל מעשיך אינם רצויים. והוא היה משתדל מאוד בתורת כוזה, הוא היה הולך לכומרים שלו ולזקנים ועושה מחקרים שלמים, עד שהיה משמש בעבודת ההיכל והקורבנות בעצמו בלב שלם, היה הולך לבתי עבודה זרה שלהם והיה חורש כל תרבות וכל עבודה זרה ומשמעויותיה וסגולותיה וכו'. וכל אשר היה משתדל במעשים ההם היה המלאך בא אליו בלילה ואומר לו, כוונתך רצויה, אתה מחפש, וכל הכבוד שאתה מחפש, ותמשיך לחפש, אבל מעשיך אינו רצוי, כי המעשה שלך הוא לא
עושה את זה כמו שצריך.
וגרם לו זה לחקור על האמונות והדתות. אז הוא התחיל להבין שכמה שהוא עובד יותר את האלילים ובונה מזבחות ומקריב, והוא רואה שהיא ביתר עוז, ביתר שאת, הדרישה הזאת של המלאך היא באה ותובעת אותו להמשיך לחפש. כוונתך אינה רצויה, מעשיך צריך, מה כוונתך רצויה ומעשיך אינו רצוי. אז הוא התחיל להבין שהוא צריך להרחיב את ה, את ה, את, וזה כבר מראה על חוכמה. לא פשוט, הרבה אנשים כל חייהם הולכים אחרי מין הרגל כזה, הם מסתפקים, לא יורדים אל עומק הנפש. זה, לזה אנחנו נדרשים בימינו. אנחנו צריכים לרדת לעומק הנפש שלנו ולשאול את עצמנו, איפה אני נמצא? האם התפילה שלי היא מספיק טובה? היא לא מספיק טובה. יותר מדי אני חושב על הטרדות שלי. למה? למה אני לא ככה זורם עם התפילה באופן שאני כולי מחובר, משתוקק, שמח, בוכה בתפילה, שופכת את הלב בצורה שאני מרגיש שאני מזה ניזון, כולי מזדהה, כולי דבק בתפילה. למה לא? אז אני בא לחקור בי, בעצמי, במעמקי ליבי, ואני מגיע לוידוי שאולי בגלל שאני לא מספיק נותן את הדעת, לא למדתי מספיק את ענייני התפילה, גם לא מספיק נתתי את עצמי לאמת, אולי אני לא מספיק אמיתי. בגלל שכולם בבית הכנסת מתפללים וטוב לבוא לבית הכנסת, אז אני גם בא לבית הכנסת. זה מצוין, חלילה לא לעשות את זה. זה מצוין לבוא לבית הכנסת בגלל שכולם באים, אבל זה לא מספיק. אני צריך להוסיף על זה, אני בעבודתי צריך להיות אמיתי יותר, צריך להיות נאמן למה שאני עושה. העבודה הזאת לא כל אחד עושה אותה. יש אנשים שהחיים שלהם זה כמו פסי רכבת, לא, זה לא ככה, אלא צריך לתת משמעות, צריך להיות אמיתי, צריך להיות מעמיק. מעטים כאלה בעם ישראל, ברוך השם, זה לא ככה. אבל אצל הגויים עוברים את החיים כמו שלום על הגויים. נכון? זה לא ככה. אז האדם הזה הוא בעל איכות.
מה, כי אין להם אחיזה רוחנית?
לא, בגלל ש קודם כל הם חיים את שטף החיים בצורה חומרנית, וגם אין להם את התורה להדריך אותם להיות אנשי אמת, להיות אנשי מוסר, להיות אנשים שכל הזמן, כל ערב אתה יושב לפני הלכת לישון, אתה לפני להתוודות, אתה עושה חשבון נפש. איפה מצאת עם כזה גדול שכל הזמן חוזר ודורש את האמת לעצמך מול אלוקיך בלי תירוצים, כמו שאמרתי? איזה עם מצאת את זה? תמיד? זה הסימן. לא מתקדמים, צריך להתקדם.
שמעתי שאם יש קומות שפעם בכמה שנים גומרים את הספר, אם זה פעם בשבוע.
טוב, מה אני אגיד לך, אני בעייתי בזה קצת.
פעם בשלוש שנים גומרים.
כן, טוב. מקווה שעוד נהיה, שאני אהיה עוד מעולם הזה. כוונתך רצויה ומעשיך אינם רצויים, וגרם לו זה לחקור על האמונות והדתות והתייהד בסוף. הוא ועם רב מהכוזרים. לא רק הוא, אלא הוא משך אחריו הרבה מעמו. כי הוא היה אדם גדול. זה לא שהוא לקח חרב ואמר להם, מי שלא כמוני קוויק. זה לא ככה. אלא היה אדם גדול. והיו מטענות החבר מה שנתיישבה נפשי עליהם. והסכימו לדעתי וראיתי לכתוב את הדברים ההם כאשר נפלו. והמשכילים יבינו. זאת אומרת, סידרתי את הספר בצורה כזאת שהטענות של החבר, החבר זה חכם. חברים מרבים שלום, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, נכון? הם נקראים חברים, הם עסוקים בלחבר, מחברים את האנשים עם עצמם, עם התורה, עם העולם, עם הזולת, עם החברה, זה חברים, כן? לכן התלמידי חכמים נקראים חברים, כן? והיו מטענות החבר מה שנתיישבה נפשי עליהם והסכימו לדעתי. היום זה טוב לקרוא חבר, אבל זה לא המשמעות של החבר, חבר. אבל טוב, יש איזה משהו שמתחבר פה. וראיתי לכתוב הדברים ההם כאשר נפלו והמשכילים יבינו. אמרו כי כאשר העם מלך כוזר חלומו, כי כוונתו רצויה אצל הבורא, אבל מעשר איננו נרצה, הציבה הוא בחלום לבקש המעשה הנרצה אצל הבורא. אז עכשיו הוא הולך לחיפוש אחרי נפשו, מהו המעשה שלא רק כוונתו רצויה אלא גם מעשה רצוי. ואז הוא מתחיל את החיפוש אצל הפילוסוף. בעזרת השם יברך, ברוכים תהיו, גמר חתימה טובה.
כן, נראה לך, כן, נראה לך.